האם אוכל לסלוח לעצמי? מאת לקלן קארטרייט, ניו יורק טיימס מגזין. תרגמה מאנגלית, מרב שמבן. קורא, איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. ביום שלישי, 4 באפריל 2023, הייתי מחוץ לבית המשפט הפלילי במנהטן. זה היה יום אביבי, שטוף שמש, והשירות החשאי והמשטרה הציבו מחסומים ברחובות. על המדרכות התגודדו צוותי חדשות מרחבי העולם. תומכיו של דונלד טראמפ שוטטו בגבולות המתחם שהוקם עבורם. בסופו של דבר, הנשיא לשעבר הובהל מבית המשפט לאחר שאלווין ברג, התובע המחוזי של מנהטן, הגיש נגדו כתב אישום עם 34 סעיפי אישום בגין זיוף מסמכי תאגיד. השיירה שלו יצאה לכל תשועות האוהדים. שלפתי את כתב האישום ואת תצהיר העובדות באייפון שלי. במרכז הפרשה עומדת ההאשמה כי טראמפ היה שותף למזימה להפוך את ה-National Inquirer ומגזין נוסף מאותה רשת לזרוע של קמפיין הבחירות שלו לנשיאות ב-2016. המסמכים פרטו 3 תשלומי דמי שתיקה שניתנו לשורת אנשים כדי להבטיח שלא יחשפו סיפורים שעלולים להזיק לו בחודשים שלפני הבחירות. מכיוון שהדבר נעשה במטרה לסייע לסיכוייו להיבחר, נרמז בתביעה, תשלומים אלה היוו סוג של הוצאות קמפיין לא גלויות ולא חוקיות. בנוסף נטען שמשום שטראמפ פיברק מסמכים כדי לגרום לתשלומים להיראות כהוצאות משפטיות רגילות, היה בכך משום ניסיון טיוח המהווה עבירה פלילית. טראמפ כפר בהאשמות נגדו. המסמכים מנו שורה של סיפורים עסיסיים. הדמויות הוזכרו בעילום שם, אך היו מוכרות לכל מי שעקב אחר סיפור קשריו של טראמפ עם האינקוויירר. הרומן שלו עם כוכבת הפורנו, סטורמי דניאלס, כמובן עמד במוקד העניין. הייתה גם קארן מקדוגל, שפנפנת השנה של פלייבוי ב-1998, שגם הרומן שלה עם טראמפ הועלם, והתשלומים שקיבלה הוצגו כתשלום עבור כתיבת טור, כושר וצילומים על שערי מגזינים. טראמפ הרחיש קשר לשתי אנשים. היו גם אחרים שהיו פחות מוכרים, כמו דינו סג'ודין, שוער לשעבר במגדל טראמפ העולמי, שטען שאחת מעובדות הבניין ילדה לטראמפ בת מחוץ לנישואים. הסיפור מעולם לא פורסם, וסג'ודין קיבל $30,000 כדי לשמור על שתיקה. קריאת כתב האישום עוררה בתחושה סוריאליסטית, כמו לצפות בגרסה מעוותת של חיי המקצועיים. הוא פירט תקופה של 3 שנים, שהיום אני מביט בה בצער אדיר. דינו, השוער? בתקופה שבה עבדתי באמריקה מידיה בעם, AMI, החברה האם של Inquirer, הייתי אחד מהאורחים שדחפו את הכתבים שלנו לאשר את הסיפור הזה. תורי הכושר של מקדוגל פורסמו רק לאחר שהנחיתי אחד מעמיתי לעבוד עם הדוגמנית על כתיבתם. כל אלה היו דברים רגילים למדי שעשיתי שם, בתקופה משנת חיים בקריירה שלי, שהתרחשה במקרה, במקביל לתקופה מוזרה בתולדות AMI, שגויסה לכאורה כדי לסייע לטראמפ להפוך לנשיא. כעת, כשהנשיא לשעבר עומד בפני משפט פלילי לראשונה בהיסטוריה האמריקאית, אני נאלץ להתמודד עם מה שבאמת קרה באינקוויירר באותן שנים, ועם השאלה האם וכיצד אוכל לתקן את המצב אי פעם. במובן מסוים, פיליפ סימור הופמן הוא זה שסידר לי את העבודה. בפברואר 2014, כשעבדתי בניו יורק דיילי ניוז, אחד האורחים שם סיפר לי שהופמן נמצא מת בדירתו בווסט וילג'. הוא ביקש את עזרתי בכתבה. כתבי הפלילים שלנו איתרו את שם האדם שמצא את הגופה, דיוויד בר קאץ, חבר קרוב של הופמן ומחזאי, אבל כל מאמצנו להגיע אליו לא נשאו פרי. והנה, עד מהרה, פרסם ה-National Inquirer רעיון בלעדי עם קאץ. קאץ אמר שהוא והופמן היו מאהבים הומוסקסואלים, ושהוא צפה בהופמן משתמש בקוקאין בלילה שלפני מותו. הסיפור התגלגל במהירות, ואז התברר כי האינקוויירר אכן שוחח עם אדם בשם דיוויד קאץ, אבל היה זה מפיק טלוויזיה עצמאי מניו ג'רזי. אחרי שהופצץ בשיחות טלפון מעיתונאים ושתה כמה בירות, סיפר מאוחר יותר לניו יורק פוסט, הוא כנראה החליט להשתעשע קצת. דיוויד בר קאץ האמיתי טבע 50 מיליון דולר מ-AMI. המגזין חזר בו מהסיפור והגיע לפשרה מחוץ לבית המשפט. בסופו של דבר, פרסם האינקוויירר מודעה על עמוד שלם בניו יורק טיימס, שבה הודה בטעות ושילם לקאץ מספיק כדי שיוכל לייסד פרס שנתי למחזאים על שם הופמן. דיוויד פקר, מנכ"ל AMI, הדיח את העורך הראשי. במקומו, מונה עורך דין צעיר בשם דילן הווארד מעיתון אחר של AMI, Rider Online. הווארד ואני נפגשנו כמה שנים קודם לכן בניו יורק. הוא למד איתי באותה אוניברסיטה במלבורן, אם כי לא היינו מיודדים באוסטרליה. כעת, כשני עיתונאים אוסטרליים המתגוררים בניו יורק, מצאנו את עצמנו חולקים רכילות של התעשייה ומתחברים מיד. במרץ 2014, הווארד ואני התחלנו לדבר על האפשרות שיגיע לאינקוויירר בתור מספר 2 שלו. בלילה רווי אלכוהול ב-Electric Room, מועדון לילה במיטפאקינג דיסטריקט, הוא פרץ בפני את ההצעה. תוספת של 60 אלף דולר לסחרי, העלאה של 75%. הוא הבטיח שאנהל גוף חדשות ארצי עם משאבים שיאפשרו לי לפרסם סיפורים שיקבעו את סדר היום. מעולם לא הקדשתי תשומת לב רבה כל כך לצהובוני הסופרמרקטים, אבל ידעתי בדיוק מה זה האינקוויירר. הוא פרסם שילוב סנסציוני של שערוריות סלבריטאים, סיפורי פשע אמיתי והתגברות על טרגדיות מהחיים האמיתיים. הוא אולי לא היה עיתון מכובד, בעיקר בגלל נטייתו לפרסם כותרות שמתחו את האמת עד לנקודת שבירה, אבל לא פרסם סיפורים על נער האטלף. זה היה ה-Weekly World News. כתבי האינקוויירר היו נטולי מורה, ולעיתים זכו לכבוד מצד עיתונות המיינסטרים. בדיונים בתביעה על גרימת מוות ברשלנות, שהוריהם של ניקול בראון סימפסון ורונלד גולדמן הגישו נגד או-ג'יי סימפסון, היו אלה כתבי האינקוויירר שמצאו תמונות של סימפסון נועל נעליים של ברונו מאלי, כמו אלה שהותירו עקבות מגועלות בדם בזירת הרצח. הגילוי סייע לחבר המושבעים לקבוע כי סימפסון עשוי להיות אחראי למותם. כשהתחלתי לעבוד שם, נתוני המחירות השבועיים של האינקוויירר בדוכני העיתונים נעו סביב 360 אלף עותקים, ירידה מסי של כ-4 מיליון בשנות ה-90. למרות זאת, גם בשנים האחרונות היו לאינקוויירר סיפורים גדולים. למעשה, הצהובון ככל הנראה שינה את מהלך הבחירות לנשיאות ב-2008 כשחשף את הרומן של ג'ון אדוורדס עם חברה בצוות הקמפיין ואת הילד מחוץ לנישואים. התחקיר הזה חשף את יכולות הדיווח של האינקוויירר, מעקבים, דפיקות בדלת, מסמכים. כתבים שטסו ממקום למקום בכל הארץ, מתעקשים לרדת לחקר האמת. הווארד אמר לי שהוא רוצה שהמגזין יפרסם כתבות שאפתניות כאלה. אם הכל ילך כשורה, הוא כתב לי בהודעת טקסט בומבסטית מעט, אתה ואני נהיה האורחים הצעירים ביותר של עיתון ארצי אמריקאי אי פעם. בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה ונכנסתי לתפקידי כעורך הראשי של האינקוויירר ו-Radar Online באמצע מאי. מהר מאוד הבנתי שהווארד, גם אם היה רוצה, לא היה משנה שם כלום. מי שבאמת ניהל את העסק היה פאקר. ביום שני, יום רביעי ויום שישי בערב התקיימו פגישות שער, שבהן הווארד ועורכי העיתונים האחרים ברשת היו מציגים לפאקר ולכמה המסגניו הבכירים כמה אפשרויות ומנתחים את נתוני המחירות. אם באחד העיתונים נרשמה ירידה משבוע לשבוע, פאקר היה מתפוצץ. הייתי עובר במערכת החדשות ליד המשרד שלו ושומע אותו צורח דרך הקירות. לפעמים הוא היה מציע כותרת שער משלו ומכריח אותנו לתפור את הסיפור בהתאם. בסביבה הפרנואידית הזאת, כולם רק דאגו לא להרגיז את פאקר כדי שלא יפטר אותם. שנה ראשונה מתסכלת שביליתי במשרד נטול חלונות נקטעה לפתע בשעות אחר הצהריים של 29 במרץ 2015, כשמקור סיפר לי על אישה בשם אמברה בטילנה גוטיירז, שהתלוננה במשטרת ניו יורק, שהאווי ויינשטיין מישש אותה בטרייבקה. הדופק שלי דהר. סוף סוף סקופ ראוי. היו שמועות על ויינשטיין ונשים במשך שנים. רומנים, ספת הליהוק, וגרוע מכך. התקשרתי להאוורד ונדהמתי מתגובתו. נראה שהוא מתעניין פחות בסיפור ויותר בזהות המקור שלי. לא הצלחתי להבין את תגובתו. אבל לפני שהספקנו להתקדם, הדיילי ניוז חשף את הסיפור בעזרת מקורות משטרתיים. גוטיירז עדיין לא דיברה בפומבי, והאוורד עשה מאמצים לקנות את הצד שלה בסיפור. האינקוויירר, כמו צהובונים רבים, שילם לעתים למקורות בתמורה לסיפורים בלעדיים. זה לא מקובל ברוב מערכות החדשות או באלה שעבדתי בהן מאז. בכל זאת, נראה מוזר שאנחנו מנסים לקנות סיפור שהיינו יכולים לקבל בחינם. הכסף הוא ממש לא בעיה, כתב לי האוורד, אז אני יכול להעביר למקור שלך חמישייה כדי לסגור את זה בנוסף ל-20 שלה. אבל גוטיירז לא רצתה $20,000. היא רצתה להשמיע את הסיפור שלה, והוא המשיך להתגלגל בכלי תקשורת אחרים באמצעות הדלפות מגורמים במשטרה ובתעשיית הקולנוע, שהגדירו את העניין בתקשורת כניסיון סחיטה. האוורד ערך ביקורים דחופים במשרדי כדי לבדוק את ההתקדמות. אני חושב שסכום ההימור רק עלה, הוא כתב לי, והמקור שלך יכול להרוויח הרבה כסף. שלחתי הודעת טקסט למקור ואמרתי שגוטיירז יכולה לבקש כל סכום שתרצה ושהמקור יכול לקבל נתח משמעותי. מה שמעניין אותה זה לא הכסף, אלא הצעד הנכון, השיב המקור. באמצע השבוע, האוורד אמר לי להציע לגוטיירז $150,000 עם עמלת איתור של $25,000 למתווך שלי. הון תועפות. רוב הסיפורים שקנינו עלו לנו כמה אלפי דולרים. האוורד אומר שהוא בסך הכל העביר הצעות בהנחיית פאקר. היא אומרת, לא, כתב המקור בחזרה, אל תבקש שוב. מה שלא היה ידוע לי באותה עת הוא שוויינשטיין הצליח לארגן לעצמו ערובה לכך שלעולם לא נדווח על עבירות המין שלו. מוקדם יותר באותה שנה, חברת ויינשטיין חתמה על עסקה עם AMI להפקת משהו שנקרא Radar TV. התוכנית הייתה לקחת את סיקור הסלבריטאים שלנו מ-Radar Online וליצור תוכנית טלוויזיה יומית בשידור חי בסגנון Access Hollywood. הדרך לעסקה הייתה כרוכה בפגישות רבות בין ויינשטיין להאוורד, אך מעולם לא הניבה תוכנית טלוויזיה אמיתית. עם זאת, השותפות הפכה את ויינשטיין למקורב של פאקר, מה שהעניק לו הגנה מפני סיקור שלילי. הוא גם הצליח למנף את מערכת היחסים שלו עם AMI כדי להשתמש במשאבי איסוף המידע החדשותי העצומים שלנו לחיפוש מידע שלילי על השחקניות שהוא חשב שידברו עם התקשורת. שנים לאחר מכן נודע לי שאחד מעורכי הדין הבכירים של AMI הודיע לתובע המחוזי של מנהטן שגוטיירז מנסה למכור לנו את הסיפור שלה. התובע המחוזי הודיע לבסוף כי לא יגיש כתב אישום נגד ויינשטיין. בסופו של דבר גוטיירז הגיע להסדר עם ויינשטיין וחשפה את סיפורה בתקשורת. כמה חודשים לאחר מכן ירד טראמפ במדרגות הנאות במגדל טראמפ. דיוני המערכת על ג'ון טרבולטה, ליסה מרי פרסלי וביל קוסבי היו שזורים כעת בשמועות על הילרי קלינטון, טד קרוז ומרקו רוביו. הכותרות שנבעו מכך לא השתמעו לשתי פנים. בלעדי, אני הבחירה היחידה לנשיאות, דונלד טראמפ כותב לאינקוויירר. הוא לא באמת כתב, אחד האורחים חיבר את היצירה, ומייקל כהן, עורך דינו של טראמפ והמתווך עם AMI, קיבל את אישורו של טראמפ. מי הוא אביה האמיתי של צ'לסי? רגע האמת של המועמדת לנשיאות, הילרי. הפצצה של תוצאות בדיקת ה-DNA, בלעדי. ערכנו מבצע לאיסוף ההשפעה של צ'לסי קלינטון במאמץ להשיג את ה-DNA שלה. אבל מכיוון שקלינטון התגוררה בבניין דירות גדול במנהטן, היה כמעט בלתי אפשרי להגיע להשפעה שלה. מה שכן השגנו, הייתה דגימה מעת שבו השתמשה כדי לחתום על ספר. התוצאות לא היו חד משמעיות, אבל פרסמנו את הסיפור בכל זאת. הילרי, 6 חודשים לחיות, ביל האכזר מכריח אותה להמשיך במסע הבחירות. על השערים האלה התנוססו תמונות של קלינטון במראה שברירי, מחוזקות בציטוטים של כל מי שהיה מוכן לומר את הדברים הנכונים, ונשא תואר שאיכשהו הכשיר אותו להביע דעה. האינקוויירר אומנם העסיק כתבים אמיתיים, שהיו מפשפשים במסמכים, מטפחים מקורות ומשתמשים בשיטות דיווח מסורתיות. אבל אני התחלתי להשלים עם הצד השני של המגזין, שבו היו בוחרים כותרת, ואז האורחים והכותבים היו טובים סיפור קלוש שיתאים לה. כל זה התרחש לאחר טרגדיה משפחתית שגרמה לעבודה שלי להיראות עוד יותר מתועבת ומטופשת. באביב, אבא שלי חלה, וכשהגיע סוף סוף לרופא, התגלו בדמו ממצאים לא תקינים. סרטן הקיבה, שלב 4. אמרו לו שיחיה עוד 3 חודשים. הגעתי חזרה למלבורן בדיוק בזמן. 9 ימים אחרי שנחתתי, הוא הושפז בהוספיס. הוא היה מחוסר הכרה, אבל דיברנו איתו כאילו הוא צלול. כולנו ישנו בחדר שלו. שכבתי ער, והקשבתי לנשימותיו שהלכו והתמעטו. קצת אחרי 5 בבוקר, ב-1 במאי 2015, הוא נשם את נשימתו האחרונה. קברתי את אבי וחזרתי לניו יורק, המום מצער. בכיתי במקלחת לפני העבודה. ישבתי בפנים אטומות בישיבות המערכת. אני לא יודע איך הייתי מגיב לאירועים שהתרחשו לאחר מכן, לולא הייתי מדוקה כל כך. שתיתי הרבה והרגשתי חסר תקווה. כעסתי, נעשיתי עצלן, אפילו קצת משוגע. בסתיו קיבלנו טיפ מפתיע משוער לשעבר במגדל טראמפ העולמי, שסיפר כי טראמפ ניהל רומן עם אישה שעבדה בבניין, וכי היא ילדה לו ילדה לא חוקית, סודית. המידע היה מעניין ביותר, אך הציב אתגרים משלו. ידענו שטראמפ הוא מקורב של פאקר. האוורד היה צריך לקבל את אישור הבוס לכל צעד שנעשה. כשקיבלנו אישור להמשיך, הזדרזנו להחתים את מדליף הידיעה, דינו סג'ודין, על חוזה שהבטיח לו $30,000 אם נפרסם את הסיפור שלו. הקצינו צוות כתבים כדי לבסס את זה. לפני שהתקיימה שיחה כלשהי, רצינו לוודא שיש בידינו תמונות של האישה והילדה הלא חוקית למקרה שהן ירדו למחתרת. היה מעקב על ביתה של האישה. כתב אחר נשלח לכתובתה של הילדה הלא חוקית. לאחר שהשגנו תמונות של שתיהן, ארגנו לסג'ודין בדיקת פוליגרף. זה היה נוהג מקובל בכתבות שעלולות לגרור תביעה משפטית מצד מוסעיהן. סג'ודין עבר את בדיקת הפוליגרף שלו, אבל התברר שהמידע היה מיד שנייה. הוא שמע את עמיתיו מדברים על כך, ולא היו לו הוכחות. חוץ מזה היו לו בעיות אמינות רציניות. חיפוש שמו בגוגל היה מגלה אתר אנונימי שהאשים אותו בהעלאת טענות דומות על דייר במגדל טראמפ העולמי. היו לי ספקות משלי לגבי הסיפור, במיוחד מכיוון שהמבוגרת הלא חוקית, כפי שכיניתי אותה עכשיו, היא הייתה בסוף שנות ה-20 לחייה, נראתה בדיוק כמו האיש ששמו מופיע בתעודת הלידה שלה, שלא היה דונלד טראמפ. ואז, ללא כל אזהרה, הגיעה הפקודה לעצור הכל. פאקר החליט לשלם לסג'ודין $30,000, והסיפור נגנז בלי שהאוורד הסביר לי מדוע. זה היה סכום עצום, במיוחד עבור סיפור שלא פרסמנו. בדצמבר, כתב פגש את סג'ודין בסניף מקדונלדס בפנסילבניה כדי למסור לו את הצ'ק. בתמורה, הוא חתם על חוזה חדש שקבע כי אם יספר את הסיפור לצד שלישי כלשהו, הוא יידרש לשלם פיצויים בסך $1,000,000 ל-AMI. זה היה סעיף חריג ביותר. החוזה החתום הוכנס לחשפת. עמית שעבד איתי תיאר את מה שקרה כחיסול ממוקד. Catch and kill. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את הביטוי, אבל היא לא תהיה האחרונה. לקראת הפריימריז לנשיאות התמקדנו במיוחד בסיפורים על יריביו של טראמפ. בן קרסון, טענו, השאיר ספוג במוחה של אישה. את ברני סנדרס, האשמנו, ללא כל ראייה, בכך שהסתבך בחקירת מין עם ילדים. מרקו רוביו, או לפחות מישהו עם תספורת דומה, צולם במסיבת קצף של גברים. אמנם היו לי חששות רציניים לגבי פרסום סיפורים כאלה, שהתבססו על ידיעות מאתרים כמו InfoWars ו-The Gateway Pundit, אבל זה נראה לי גם חסר משמעות לחלוטין. מישהו בכלל ייקח ברצינות את הדברים האלה? הרגעתי את מצפוני גם על ידי כך שהמשכתי לשתות בחמויות, כל ערב. טד קרוז היה המטרה העיקרית. פרסמנו ידיעות חסרות בסיס שטענו שהוא אלכוהוליסט חסר רסן, שיש לו 5 פילגשים סודיות, וששמו מופיע בפנקס השחור של מנהלת בית בושת. פרסמנו כתבת שער שקשרה את אביו, רפאל, להתנגשות בג'ון קנדי. הכתבה הסתמכה על תמונה מגורענת שנכללה בדוח של ועדת וורן, שבה נראה לכאורה לי הרווי אוסוולד מחלק אלוני תמיכה בקסטרו עם רפאל קרוז. ראיית הזהב הגיעה מבחור שניהל אתר להמרת תמונות לפורמט דיגיטלי, שאמר לכתב ברמה גבוהה של ביטחון שמדובר באותו אדם. ואז להפתעת כולם, ולזוועתי, הסיפור של קרוז אומץ על ידי תקשורת המיינסטרים. טראמפ חזר על הטענות בפוקס ניוז, והקמפיין של קרוז נאלץ להגיב. במשרדו של הווארד צפיתי המום בקרוז שהכחיש את הסיפור ב-CNN. בשלב מסוים הוא עברתי למשרד טוב יותר. המשרד הישן שלי, בינתיים, התמלא בעשרות ארגזים שהובאו ממשרדי AMI בבוקרטון, פלורידה. זה היה כל החומר שמחלקת החדשות אספה על הקלינטונים במשך עשרות שנים. הונחיתי לזכור חוקר עצמאי שיעבור עליהם ויפיק תזכירים, כדי שנוכל לרקוח מהם כתבות שירתקו את הקוראים. ל-Inquirer היה ארכיון דומה של קבצים על טראמפ, אולי אוצר החומרים המדהים ביותר של טראמפ בכל גופי התקשורת הארציים. אבל הוא לא זכה לאותו פשפוש מדוקדק. עבדתי על התזכירים של הפרילנסר שסיפקו את הבסיס לסיפורים כוזבים, המאשימים את הילרי קלינטון בהקמת חוליית חיסול, כדי להרוג את וינס פוסטר, סגן היועץ המשפטי בבית הלבן. אחר כך המשכנו לחומרים בומבסטיים על ביל קלינטון ונשים. הילרי מסתירה את פשעי המין של ביל. 36 נשים שוברות שתיקה. היה השער שפורסם במאי 2016. בין אלה, פיזרנו ידיעות על בעיות בריאות פיקטיביות של הגברת הראשונה לשעבר והמועמדת לנשיאות. בעזרת מומחים רפואיים לכאורה, על פי רוב פרשנים תאבי פרסום שהבינו מה רצינו לשמוע, ובסיועה של מחלקת עיצוב משובחת, ניסינו לחסל אותה בדפוס כמעט כל שבוע. היא הייתה מופיעה בעיניים נפוחות, בתמונות חסרות צבע. באחרות היו מנפחים אותה כדי להתאים לחותרת השער שטענה שהיא הוסיפה 46 קילוגרם למשקלה ושהיא אוכלת את עצמה למוות. במקרה אחר, התיימרנו להחזיק ברשותנו את התיק הרפואי המלא שלה, כפי שהכריז השער. נאמר בו שהיא סובלת מ3 אירועי שבץ, אלצהיימר, נזק לכבד מאלכוהול והתקפי זעם אלימים. באוגוסט, הווארד סיפר לי שהוא נפגש עם שפנפנת פלייבוי לשעבר בשם קארן מקדוגל, שסיפרה שניהלה רומן עם טראמפ. הווארד אמר שהסיפור שלה אמין. הוא סיפר לי שפאקר קנה את הסיפור שלה ב-$150,000, אבל שהוא מעולם לא יפורסם. זה היה מבצע החיסול הממוקד השני ששמעתי עליו מטעמו של טראמפ. התחלתי להתחמק מהווארד כמיטב יכולתי. היחסים בינינו התקררו, והעמיתים במחלקת החדשות התחילו לשים לב. הרגשתי כאילו חונקים אותי. חששתי שלהיות קרוב לכל זה, פירושו סוף הקריירה שלי. ביום שישי, שלפני בחירות 2016, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, קיבלתי טלפון מלוקס אלפרט, כתב הוול סטריט ג'ורנל. הוא ואני עבדנו יחד בניו יורק פוסט ושמרנו על קשר. הוא היה עכשיו בדסק התקשורת, אבל הסביר שעמית מצוות התחקירנים ביקש את עזרתו בכתבה. האם אני יודע משהו על אישה בשם קארן מקדוגל? קפאתי. הייתי בחדר החדשות, במרחק מטרים ספורים מהווארד. אמרתי לאלפרט שאחזור אליו. נכנסתי למעלית וירדתי לקומת הכניסה. הסברתי לו את הסיכון העצום שאני לוקח בכך שאני עוזר לו, ואת ההשלכות אם פאקר או הווארד יגלו זאת. חשבתי שאם אשתמש במונח צהובוני מסורתי, זה יגן עליי קצת. רק אנשים שהיו שם מאז ומעולם השתמשו במונח הזה. זה היה חיסול ממוקד, אמרתי לאלפר. מה זה חיסול ממוקד? הוא שאל. המשכתי והסברתי את השיטה של צהובונים לקנות סיפורים כדי לקבור אותם. הבנתי שהסיפור בקווים כלליים כבר היה בידיו של אלפרט, ואני השלמתי לו את החסר. סיפרתי איך הווארד טס ללוס אנג'לס באותו קיץ כדי לקנות את הסיפור של מקדוגל ב-$150,000, עם הוראה מפאקר לגנוז אותו כדי להגן על טראמפ. הדגשתי בפניו את חשיבות המונח חיסול ממוקד. חזרתי למשרדי וסגרתי את הדלת. ליבי פעם במהירות והזעתי. זמן קצר אחר כך, הווארד התפרץ פנימה. הוול סטריט עומדים לפרסם כתבה, אני זוכר שאמר, ואז נקב בשמותיהם של שני עובדים לשעבר והאשים אותם בהדלפה. הוא טרק את הדלת בחוזקה. הכתבה עלתה לאוויר אחרי 21:00 באותו ערב. National Inquirer הגן על דונלד טראמפ מפני האשמה ברומן עם דוגמנית פלייבוי. ובפסקה השלישית, גניזת סיפורים בשיטה זו ידועה בעולם הצהובונים כחיסול ממוקד. לא שמעתי מהוורד באותו סוף שבוע. אף אחד לא חשב שטראמפ ינצח בשלב הזה, והסיפור נבלע בטירוף שלפני הבחירות. באותו שבוע הגעתי סוף סוף לנקודת השבירה שלי בתפקיד. כמה ימים קודם לכן קרא לי הוורד למשרדו. הוא הסביר שאנחנו עומדים לפרוץ עם כתבה בלעדית. הוא השיג תיק של 7 עמודים, שהכיל מה שלדבריו היו מיילים בין הילרי קלינטון להומה אבדין, אחת מעוזרותיה הוותיקות. הבעיה היחידה הייתה שהמיילים היו באיטלקית, והיו לנו רק כמה שעות לתרגם אותם כדי לעמוד במועד הירידה לדפוס. הוורד סיפר לי שפאקר הוציא $2,000 כדי לקנות את התיק מחוקר פרטי. למרות הדגלים האדומים הרבים והשאלות האתיות שהעלה תיעוד הראיות הזה, הוורד האמין בתיק. וחוץ מזה, פאקר כבר החליט שזאת תהיה כתבת שער. צוות התחקירנים מצא 2 סטודנטים מאוניברסיטת ניו יורק שיתרגמו את המסמכים. כשהם הגיעו, הורו לי להחרים להם את הטלפונים הניידים. המתרגמים סיימו, ובחצות הצלחנו לסגור את הגיליון. הילרי והומה הולכות לכלא, הייתה כותרת השער, עם פירוט שדיווח בין היתר על אשפוז סודי והאמת על רומן לסבי. התרגומים בכתבה היו משובשים לחלוטין, והמסקנות שהסקנו מהם היו אבסורדיות. בזמן שהכתבה עשתה את דרכה אל מחבש הדפוס, הלכתי למסעדה עם הוורד וכמה עמיתים. הוא היה מאושר. אני בקושי יכולתי להסתכל לו בעיניים. נאחזתי במחשבה שכל זה ייגמר בקרוב. נשארו 6 ימים בלבד עד הבחירות. ניצחונה של קלינטון נראה מובטח. טראמפ יישכח. אני אוכל למצוא דרך לצאת מזה ולחזור לעיתונות אמיתית. אחרי שטראמפ ניצח, לא יכולתי להסתיר את הבוז המוחלט שלי להוורד. תפקידי כסגנו הפך לבלתי נסבל. בשלב הזה כבר בקושי דיברנו. העברתי את השעות אחר הצהריים בשתייה, לבדי, בברים ובמסעדות הסמוכים, בעודי מגבש אסטרטגיית יציאה. שכרתי עורך דין לענייני עבודה, בידיעה שדבר לא ישמח את הוורד ואת פאקר יותר מאשר לדפוק אותי בדרך החוצה. הוורד זעם על התנהגותי, ודיבר על כך עם עמיתים במחלקת החדשות. ביולי 2017, אחרי שבועות של מסע ומתן, הוצג בפניי הסכם פירוד בין 9 עמודים. אני אמשיך להיות מוגדר כשכיר במשך 9 החודשים הבאים, ואקבל מחצית מסחרי כסוג של פיצויי פיתורים. פירוש הדבר שאוכל להמשיך ולחיות בארצות הברית עד שתוקף הוויזה שלי יפוג. המחיר יהיה שתיקתי. הסכם סודיות המגן על AMI בכלל ועל פאקר בפרט. לשון החוזה הייתה מקיפה ביותר. ואסרה עליי אפילו לכתוב יצירה בדיונית על תקופתי בחברה, לנצח. ב-4 באוגוסט נכנסתי לישיבת חדשות הבוקר בפעם האחרונה. הוורד הודיע לצוות שאעבוד מהבית בעתיד הנראה לעין. הסתכלתי לו בעיניים ולחצתי את ידו. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. כ6 שבועות לאחר שעזבתי ובערך בזמן שהניו יורק טיימס והניו יורקר חשפו את סיפורו של ויינסטיין, הייתי בדרכי לדירתי וקיבלתי שיחת טלפון מעורך הדין שלי. עורכי הדין של AMI שלחו לו מכתב המאשים אותי בהפרת הסכם הסודיות שלי בשלוש הזדמנויות. המכתב איים בפיתורים ובדרישת פיצויים, אבל המשפט הבא הוא ששבר אותי. במקרה ש-AMI תסיים את העסקתו של מר קארטרייט, הוא לא יהיה זכאי להישאר בארצות הברית באופן חוקי. היקיתי. הם אולי לא ידעו מה באמת עשיתי, אבל נראה שהם ניסו להפחיד אותי כדי שאשתוק. החלטתי שאם יפנה אל העיתונאי שאני סומך עליו, ושאני יודע שיגן עליי, אעשה כמיטב יכולתי לעזור. מישהו אי שם יוכל לעשות את העבודה שהייתי צריך לעשות בעצמי לאורך כל הדרך. כמה שבועות לאחר מכן, קיבלתי הודעה פרטית בטוויטר מכתב של הניו יורק טיימס. הסכמתי להיפגש איתו, וסיפרתי לו מה קרה ב-2015 עם גוטיירז. פירטתי את בקשותיו של הווארד למידע מזיק על נשים הקשורות לוויינסטיין, אבל הדגשתי שהסיפור האמיתי הוא העבודה של האינקוויירר למען טראמפ. כשנותרו שבועות ספורים לויזה שלי, עבדתי 6 חודשים כמקור, עונש שהטלתי על עצמי בגין פשעי הרבים נגד העיתונות. בשלב זה כבר הייתי בשלבים מתקדמים של רעיונות לעבודה חדשה בדיילי ביסט, ושל ההזדמנות לגאול את שורת הרזומה שלי משכחה. מאז שעזבתי את AMI, אני חי תחת איום מתמיד של תביעה משפטית מצד המעסיק הקודם שלי. AMI איימה עליי בתביעה של $5 מיליון על הפרת חוזה. הווארד איים עליי בתביעה נוספת של $5 מיליון על כתבות שכתבתי לדיילי ביסט והאשים אותי בהשמצה ובהפרת חוזה. אבל עכשיו, העובדות של מה שאירע הן נחלת הכלל, הבסיס למשפט הפלילי הראשון אי פעם של נשיא לשעבר. ואכן, פאקר והווארד כבר העידו בפני חבר המושבעים הגדול. אם הם יקראו שוב להעיד במשפט, סביר להניח שיחשפו חלק גדול מאותו מידע שהם ניסו למנוע ממני לחשוף באמצעות הפחדות. בעודי מנסה להשלים ממידת השחיתות של הארגון שבו עבדתי באותן שנים, אני מתנחם מעט בעובדה שבהיותי מקור לעיתונאים אחרים, סייעתי לאזן מחדש את כף המוזניים, לא רק למעני, אלא גם למען הציבור. לאחר האיום המשפטי האחרון שהווארד שלח לי, באוקטובר 2020, עורך דין שייצג אותי כתב מכתב חריף בתגובה, וטען כי המידע ששיתפתי הוא לטובת הציבור, ובמקרים מסוימים היה בעל חשיבות לאומית רבה. המכתבים פסקו, לא הוגשה כל תביעה. 3 שנים אחרי שעזבתי את הבניין בפעם האחרונה, סוף סוף הרגשתי שהשתחררתי מהמקום הזה. ואז, כתב האישום שפרט, שחור על גבי לבן וללא מורה, את המזימות שנראו כל כך חסרות שקיפות, שנויות במחלוקת ומורכבות, כשנאלצתי לנווט את דרכי ביניהן בזמן אמת. אבל תצהיר העובדות, בין 13 העמודים, הוא שהביא אותי לידי דמעות. בעמוד 3 תיארו התובעים את מזימת החיסול הממוקד להעלמת מידע שלילי. והתגלה לי שניהלתי מחלקת חדשות עם מטעני חבלה מאולתרים על ימין ועל שמאל. העסקה הסודית שנעשתה במגדל טראמפ, שם אמר פאקר לכהן כי ישמש כעיניים ואוזניים של הקמפיין. תשלום דמי השתיקה. המזימה לפרסם סיפורים שליליים על יריביו של טראמפ. מזימה להשפיע על בחירות 2016. סוף סוף הכל התחבר. לא היו יותר סודות וכבר לא הייתי לבד. עכשיו כולם ידעו.